רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
אתם מאזינים לעושים טכנולוגיה, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים ומה שביניהם. אני דוקטור יובל דרור. בימים אלו אנחנו עובדים על אחד הסיפורים היותר מוטרפים, מוזרים ומקסימים שנתקלנו בהם בתחום הטכנולוגיה, אבל בינתיים חשבתי להציג בפניכם פודקאסט אחר שאני מגיש. מדובר בפורצים דרך, אתגרים ניהוליים בעידן הדיגיטלי מבית סיילספורס בישראל. בשנים האחרונות מתמודדים מנהלים ומנהלות עם אתגרים חסרי תקדים. משברים כלכליים, מגפה עולמית, התפשטות הדיגיטל, שינויים ברגולציה, תחרות על עובדים וסוגיות רבות נוספות. אלו אתגרים ניהוליים מורכבים שנעים מגיוס עובדים ועד מיזוג של חברות, מטיפול במשברים ועד הטמעה של טכנולוגיות מתקדמות. המוצרים של סיילספורס מסייעים למנהלים ולחברות ליצור שינוי ולהתחבר טוב יותר ללקוחות שלהם, לעובדים ולשותפים שלהם, אבל הפודקאסט הזה לא עוסק במוצרים של סיילספורס, הוא עוסק באנשים ובאתגרים שאיתם הם מתמודדים. מדי פרק אני מארח לשיחה קצרה, מנהל או מנהלת מחברות שנעות מבנק פועלים ועד קרסו מוטורס, ממנדי ועד ווקמי. ואז אני מבקש מהם לבחור אתגר ניהולי, טכנולוגי או עסקי שבו הם נתקלו. לאחר מכן אנחנו מדברים על פריצת הדרך שאפשרה להם להתגבר על האתגר ולפצח אותו. למשל, איך בונים גוף מחירות בחברה שצומחת בעשרות אחוזים מדי רבעון? איך מטמיעים מערכת טכנולוגית חדשה בחברה שמעסיקה אלפי עובדים שהתרגלו לעבוד עם מערכת אחרת לגמרי ולא ממש מתחשק להם להכיר מערכת חדשה? איך מנהל יכול לשכנע ארגון שהוא חייב להיכנס לתחום חדש לחלוטין בזמן שכמעט אף אחד לא מבין על מה הוא מדבר? אני מת על השיחות האלו שחושפות אנשים אמיתיים שמתמודדים עם אתגרים אמיתיים ושבסופן המאזינים מקבלים עצות אמיתיות כיצד להתמודד עם אתגרים דומים. ויש גם שאלון בסוף כל שיחה, שאלון מצחיק. אתם תכף תבינו. בכל אופן, חשבנו שיהיה מעניין להשמיע לכם את אחת השיחות שעלתה לפיד של פורצים דרך. זו שיחה עם אייל טרייבר, מנכ"ל חברת מיטרוניקס, שכל מי שיש לו בריכה מכיר את הרובוט שלה, דולפין, שמנקה אותה. למה מכיר? כי החברה הישראלית הזו, שהמקור שלה הוא בכלל בקיבוץ, בקיבוץ ישראל, ומעסיקה היום 1,500 עובדים, היא מחזיקה נתח שוק של 50% משוק ניקוי הבריכות. לא בישראל, בעולם. השיחה עם אייל הייתה מרתקת ומצחיקה. קודם כל הוא חתיכת טיפוס. חוץ מזה, הסיפור האישי שלו הוא מדהים. בנוסף, האתגר שהוא התמודד איתו הוא יוצא דופן. ולבסוף, הוא מעולם לא היה בלונדון. אמרתי לכם, אתם תכף תבינו. הנה השיחה עם אייל. אייל, שלום.
שלום, שלום.
מי היא מיטרוניקס? מה זאת החברה הזאת?
אנחנו חברה ש... עוסקת ומתמחה בשוק הבריכות.
בריכות?
בריכות השחייה, כן. ואנחנו מתמקדים בלהפוך את מי הבריכה למים שיצרו חוויה יוצאת דופן לבעלי הבריכות. וזה אתגר גדול. כמה שזה נראה מוזר, הפער הוא מאוד מאוד גדול מלהשיג את החוויה הזו.
רגע, יש בריכה, בפנים יש מים, יש לי את החוויה. מה עוד אני צריך?
אבל מים זה עולם מורכב.
תסביר.
יש קינטיקה של המים ומושפע בהרבה מאוד תנאי סביבה, כמות משתמשים, מיקום של הבית, כן שמש, אין שמש, המון המון מרכיבים. הדינמיקה מאוד מאוד מורכבת.
אז בסופו של דבר, מה אתם בעצם מציעים?
אז אנחנו בעצם, החברה הוקמה בחזון בעצם לפתור את הבעיה הזאת. החברה נוסדה ב-83 בקיבוץ ישראל, היום חברה ציבורית.
זאת אומרת, היא חברה שנולדה בקיבוץ?
נולדה בקיבוץ.
אוקיי.
כן? והיום חברה ציבורית, מעסיקה 1,500 עובדים, אנחנו חברה גלובלית, פועלים ב-65 מדינות, דרך חברות בנות או דרך הפצה. יש לנו גם שני אתרי ייצור בישראל, כל ההנהלה יושבת בישראל, יש לנו שני מרכזי פיתוח גדולים, ואנחנו בסך הכל מאוד מאוד ממוקדים במה שאנחנו עושים.
במה אתם מוכרים? מה אתם בעצם עושים? מה המוצר שלכם?
כן, המוצר בסופו של דבר המרכזי שלנו זה רובוט לניקוי בריכות, עונה על השם דולפין למי שמכיר.
אוקיי.
אנחנו גם מפתחים היום מערכות חדשות שאמורות לנהל את הבריכה בצורה הרבה יותר חכמה, באמצעות חישה ובקרה מתקדמים, מבוססי ענן, וזה חלק מהפיתוחים העתידיים. החברה צומחת מאוד בשנים האחרונות, קצב של 15-20% כל שנה. הגענו לשווי שוק של קרוב ל-8 מיליארד שקל, ומחרנו מעל מיליארד שקל. אז אנחנו בסך הכל בקצב מאוד מאוד גבוה, ממוקדים במשימה שאנחנו כרגע עובדים בה.
זאת אומרת, מה שאתה בעצם אומר, שאחת הבעיות עם בריכות, שזה תענוג וזה כיף וזה נהדר, זה שהמים מתלכלכים, מישהו צריך לנקות את זה.
נכון, שתי בעיות מרכזיות. אחת, הבריכה כל הזמן דורשת ניקוי.
אוקיי.
וכאן הרובוט שלנו נכנס לפעולה. והבעיה השנייה זה איך מייצבים את המים, איך מנהלים מים מאוזנים, כלומר שהם יהיו מתאימים לך בטמפרטורה נכונה, עם רמת כימיקלים נכונה, ואתה תוכל מה שנקרא לשכוח מהדאגות, להיכנס למים, כי בסוף קנית בריכה, קנית חלום, אבל הפער היום בין החלום למה שקורה במציאות הוא גדול, ופה אנחנו נכנסים אחד עם הרובוט, ובעתיד נביא גם מערכות נוספות שיפתרו את הבעיה.
כמה בריכות יש בעולם? יש לך איזו הערכה?
הערכה הכי טובה שלנו, 27 מיליון.
וואו!
כן, בעיקר בריכות פרטיות.
וכל בריכה כזאת צריכה טיפול, והגיע מטרוניקס. כמה אתם גדולים בתוך השוק הזה?
אנחנו מחזיקים היום בעולם הרובוטים כ-50% נתח שוק עולמי, אבל זה נשמע המון.
נכון. נכון.
ואתה תגיד לי, אז אייל, מיציתם, בואו תחפשו משהו אחר.
נכון.
והתשובה היא שאנחנו רק התחלנו. למה? כי קרוב ל-84% מ-27 מיליון בריכות לא מנקים אותם היום עם רובוטים, לא משתמשים בטכנולוגיה שמנהלת את הבריכה, ולכן העולם שלנו, אנחנו מדברים על 2021, עדיין מתנהל בצורה ידנית, בלי טכנולוגיה, בלי דאטה, וכאן ההזדמנות המדהימה של מטרוניק, שחברה שנוסדה ב-83, עדיין רואה את עצמה כמעט כמו סטארט-אפ, אנחנו אומרים לכולם, רק התחלנו.
פנטסטי, אוקיי. אתה קיבוצניק, אבל איך אתה מגיע לעולם הבריכות? בוא תספר לנו קצת על הדרך שלך, איך אנחנו מגיעים למצב שבו באמצע 2021 אני מדבר עם מנכ״ל מיטרוניקס. מה הדרך שמובילה אותך לנקודה הזאת?
אז במקור מקיבוץ בטלפה, קיבוצניק. היום מתגורר בשמשית עם המשפחה. אני התגלגלתי, הייתי לא מעט שנים בצבא, סיימתי את הצבא אחרי לא מעט שנים בקבע, והלכתי ללמוד את האמת, מה שאני הכי אוהב. אני מאוד מאוד אוהב צמחים.
צמחים?
צמחים, כן. צמחים ותכנון נוף, ואני מוצא את עצמי לומד, ואני בעצם היום אגרונום. והאמת היא שחשבתי שכל חיי אני אלחש לצמחים, וחיי יהיו נהדרים. אבל ב-97 קיבלתי טלפון מחבר, ואמר לי, אייל, מה דעתך לעבור להייטק? כאחד שאוהב אתגרים, ואני מאוד נהנה מהמקומות שהם יותר unknown, אמרתי, מתאים. ואני מתגלגל לתעשיית הסמי-קונדקטור, okay. עובד שם כמה שנים, ובהמשך מקבל עוד טלפון, מדעתך לעבור לסיליקון ואלי, ואני מוצא את עצמי עם המשפחה ברילוקיישן בארצות הברית, בחברה שעוסקת בכלל בעולם הטלקו, חברה אמריקאית.
אני רק בשביל שנעמוד בקצב. איש צבא, אגרונום, מה היה לנו שם?
קיבוצניק.
קיבוצניק, כן. אחרי זה סמי-קונדקטור, זה היה סטלקו. עוד לא הגענו לבריכות בכלל.
נכון.
כן,
אז
אוקיי.
אז אנחנו בארצות הברית, ובאמת חוויה מדהימה משפחתית, ממליץ לכולם, אבל החברה נמכרת לחברה קנדית.
אוקיי.
וממליצים לנו לעבור למונטריאול, אבל אני מכיר את מונטריאול, גדלתי שם בתור ילד, אז נורא נורא קר, וגם בנינו בית בשמשית, ואמרנו,
הגיע הזמן לחזור.
רצינו להיות יותר, אבל לא בכוח, ואנחנו חוזרים לארץ, ואני מצטרף בעצם לחברה שעוסקת בעולם הביטחוני, ואנחנו עובדים שם, אני עובד שם כמה שנים.
עכשיו הגענו לעולם הביטחון.
לעולם הביטחון.
בסדר.
ובסוף עוד טלפון, מה דעתך לנקות בריכות? אז אני אומר...
מתי זה קורה בערך?
זה קורה ב-2008.
ב-2008 אתה מקבל טלפון, מה דעתך להצטרף לחברה שמפתחת רובוטים שמנקים בריכות?
נכון. זהו.
מה עשית שם עד שהרי לא הגעת ישר לכיסא המנכ״ל, נכון?
נכון. 7 שנים סמנכ״ל שיווק ומחירות, בעיקרון אחרי על הביזנס, ומאמצע 2015 מנכ״ל עד היום.
וואו, זאת חתיכת דרך.
זה מדהים, כן.
אתה יכול להסביר מה החוט המקשר בתוך הקריירה שלך? כי זה נשמע כאילו אתה all over the map.
אני חושב שזה גם מתחבר למאפייני ה-DNA שלי. אני מאוד אוהב אתגרים, ואני אוהב, כמו שאמרתי, לנוע במרחבים שהם unknown. לא מפחד להיכנס לתחומים שאני לא מכיר. אתה יודע, לא נולדתי בתעשיית הסמיקונדקטור, או בתעשיית התקשורת, או הטלקו, אבל זה מאפיין אותי. אחד, שתיים, אנשים טובים שככה צעדו איתי גם בצבא וגם במקומות עבודה. הזמינו אותי להצטרף אליהם, ושמחתי על הטלפונים האלו, ואת הטלפונים לפעמים שמשנים חיים, ואחד, אני מודה להם, ושתיים, ניתנה לי פה הזדמנות לעבוד בהרבה מאוד תעשיות, והכל בתעשיות גלובליות, ובסך הכל אי אפשר להתלונן על המסע שעשיתי עד היום.
אז הפודקאסט הזה, אתה אוהב אתגרים, הפודקאסט הזה מוקדש לאתגרים, הוא עוסק אך ורק באתגרים, ואתה בעצם מוצא את עצמך מנהל של חברה שנמצאת בצמיחה, היא דומיננטית בשוק שלה, על פניו אני צריך לזרוק אותך מהאולפן ולהגיד, החיים שלך טוטים, מה הבעיה? אז בוא תסביר לי מה הבעיה.
אתה אומר נכון, החברה בסך הכל מתפתחת יפה, צומחת בקצב מאוד מאוד גבוה, יש ביקוש למוצרים, ואדם מן היישוב יגיד, רק לא...
אל תיגע,
אל תפריע, אבל משהו קורה בבטן שלי, שלנו, בהדלה ב-2016. אנחנו עם כל, אתה יודע, הטוב של הצמיחה, עוצרים ואומרים, חייבים רגע לחשוב, ולחשוב לראות איך אנחנו מנווטים את הספינה של מטרוניקס, בכדי להשאיר את החברה הרלוונטית, ואתה שואל למה? והתשובה היא כי קרו הרבה דברים בשוק, גם המגמות משתנות, הצרכנים, אתה יודע, המיקוד בצרכן נהיה יותר משמעותי בכל התעשיות, לא רק בשלנו. אמזון נכנסת לתעשיית הבריכות ויש לה השפעה.
מה היא עושה בתעשיית הבריכות?
אמזון יש לה אגף באי-קומר של אמזון, שמוכר בריכות, ציוד לבריכות.
ציוד לבריכות, אוקיי.
אפילו פעם הם מכרו בריכות.
מה כן, אתה כן. אומר?
אז אנחנו בעצם, חשוב לנו להבין את המגמות, ואנחנו עוצרים ובעצם מנהלים תהליך חשיבה, תהליך אסטרטגי שלוקח לנו שנה, ואנחנו מייצרים כתוצר בסופו של דבר, אסטרטגיה שאנחנו קוראים לה היום מטרוניקס 2025, שבעצם משנה מאוד את הדרך שבה אנחנו עובדים, שוב, כדי להמשיך לצמוח. שתיים, למקסם את הפוטנציאל שיש לחברה. דיברתי קודם על 84% של בריכות היום בלי טכנולוגיה. מה אנחנו צריכים לעשות? שאנחנו מחזיקים 50%. אבל אם נמשיך לעשות את מה שעשינו עד היום, אז אתה יודע, נרוויח נקודת מרקט שר פה, נפסיד נקודה אחרת, אבל מה אתה עושה מחוץ לקופסה כדי בעצם לייצר הזדמנות ולמקסם את הפוטנציאל שיש.
אבל תסביר לי מה הבעיה עם הקופסה הנוכחית. מהו המקור של כאב הבטן שיש לך באזור סביבות 2016? מהי הבעיה שאתה מזהה? כי אתם באותה תקופה חברה של B2B, נכון? ומה הבעיה עם זה?
נכון, אבל אחד, שאתה מחזיק נתח שוק של 50%, בגדול יש לך רק מה להפסיד. אז זה אחד.
אוקיי.
ואם אתה לא נע רגע יותר מהר מהמתחרים, עושה מהלכים יותר משמעותיים, אתה בעצם עלול למצוא את עצמך במצב סטטי, ובמצב סטטי ברור לך מה יכול לקרות לחברה. זה נקודה אחת. שתיים, אנחנו אומרים, חייבים לפתח יכולות בחברה שלא היו, כדי להתקרב לצרכן. כחברת B2B, עשינו כמה מהלכים לאורך עשרות שנים שהחברה קיימת, כדי להתקרב יותר ויותר לחנויות ולגעת ב-B2B, ואנחנו יושבים היום מצוין ב-B2B. אבל המצב היום בשוק שלקוחות לא באים לחנות ואומרים, אני רוצה רובוט, או אני רוצה דולפין. הם באים כי הם רוצים למדוד כימיקלים, לקנות כימיקלים.
אוקיי.
ורק במקרה, אם החנות מוכרת רובוטים, אז אם יגידו לך, יש לך שנייה, בוא נראה לך רגע רובוט. איך אתה משנה מצב שבו הלקוחות יתחילו, אחד, להיות חשופים לטכנולוגיה, להיכנס לחנות ולהגיד, לא רק שאני רוצה רובוט, אני גם רוצה רובוט של מטרוניקס.
אבל אתה יודע, העולם הזה של B2B הוא התמחות, ועולם של B2C הוא האימא של ההתמחות. ואתם, סלח לי, קיבוצניקים מהעמק שם, שמוכרים לחנויות, ופתאום אתה בעצם אומר, אנחנו צריכים למכור direct to the consumer?
לא, אנחנו אמרנו שלא נכון לנו לעקוף את ה-B2B, כי הרי יצרנו רשת מאוד מאוד גדולה בעולם, אז זה לא חכם עכשיו ללכת ולעקוף. כן אמרנו, ולקחנו את היוזמה, ויוזמה די אמיצה, שיש בה גם השקעות. ניקח את היוזמה ונייצר את המודעות, נביא את המודעות לבעלי הבריכות, הם ייכנסו לחנויות שאנחנו כבר יושבים בהם, והנקודה הזאת היא שבה אתה מייצר מודעות ואומר, רוצה אני רובוט, רוצה אני מטרוניקס, והחנות כבר היא מטרוניקס, זה 100%. זה הגולדן פוינט שאנחנו רוצים להגיע. והיינו חייבים לייצר את הפול הזה, וכחברה שכל הזמן דחפה, אתה יודע, דחפנו למפיצים, הם דחפו לחנויות, אף אחד לא בא לבקש את המותג. אמרנו, הגיע הזמן, בבשלות של החברה, במקום שלנו, ב-50% נתח שוק, הסתכלנו על ה-84%, אמרנו, זה בלו אושן מטורף, ואנחנו ניקח את היוזמה ולקחנו בחשבון שמאמצי השיווק שלנו והיצירת מודעות, אולי גם תיצור מודעות לטכנולוגיה והמתחרים אולי ייהנו. אבל אמרנו, אם נהיה טובים, גם ב-DNA שבה אנחנו עושים עסקים, גם בדרך שבה אנחנו משווקים, גם במערכת יחסים שאנחנו מייצרים, גם בטכנולוגיה שנביא, וכל מה שנעשה ורמת השירות תהיה מצוינת, אז נהיה 50% נתח שוק מהבלו אושן החדש שנייצר לחברה. וזאת הייתה התפיסה, אבל כמו שאתה אומרת, נכון, איך לוקחים חברה שבמהות שלה היא חברת B2B, לחברה שמוסיפים לה גם את ה-C, וזו טרנספורמציה מאוד משמעותית של החברה בכל אגפיה.
אוקיי, אני חושב שעכשיו האתגר הרבה יותר ברור. איך הם מפצחים אותו? איך אתם מפצחים אותו? מה אתם עושים שם כדי להתגבר על האתגר הזה?
אז תראה, אחד זה הפנמה רגע של התהליך האסטרטגי. דבר שני שאמרנו זה, אוקיי, יש לחברה אסטרטגיה, עבדנו עליה שנה, איך אתה מזקק אסטרטגיה לרמה שאתה מסוגל לתקשר אותה עד אחרון העובדים אחד, שתיים, איך אתה בונה אסטרטגיה ושאתה גם מסוגל לסחוף אחריך את ה-B2B. כי לא רצינו להפחיד את ה-B2B, אתה שאתה מתחיל לדבר עם B2B על C,
רגע, הסיום שלנו, כן. מה אתה עושה פה?
בדיוק, אנחנו בנינו את השוק, מה אתם עושים? אז היה צריך לרתום קודם כל את כל עובדי החברה, ואני מאוד מאמין שהאסטרטגיה לא יכולה להישאר ברמה של מנכ״ל והנהלה, היא לא יכולה להישאר ברמה של מצגת. אתה צריך למצוא את הדרך לפשט אותה, ולהיות מסוגל לתקשר אותה גם פנים על הארגון, וגם לרתום את כל בעלי העניין, כולל השוק, וזה מה שעשינו, וזיקקנו את האסטרטגיה של תהליך של שנה, לשלושה פילרים פשוטים.
קדימה.
אחד, אמרנו, we would like to become the chosen brand.
אוקיי.
כל מי שמחפש פתרון טכנולוגי לפתור את הכאבים שיש בבריכה, שיחפש אותנו, ולא התביישנו להגיד את זה.
אוקיי.
שתיים, we would like to become the chosen robot. פוטנציאל הרובוטים הוא אינסופי, יש עוד 84% מהבריכות בלי רובוטים, ממשיכים את המיקוד, שעל התשתית שלו גם הוקמה החברה, לא מאבדים מיקוד. והדבר השלישי, we would like to become the chosen smart solution. למה? כי העולם, חלק מהמגמות נהיה חכם יותר, מחובר יותר. ואמרנו, אם אנחנו רוצים להיות רלוונטיים, אנחנו צריכים לעשות את הטרנספורמציה כדי לאפשר לחברה להתחיל להיות הרבה יותר חכמה בפתרונות, ברמת הטכנולוגיה וברמת הדאטה.
בוא רגע נדבר על הטכנולוגיה והדאטה. בתוך הדבר הזה אתם מטמיעים לא מעט טכנולוגיה ודאטה. זה בדיוק הרגע שבו סיילספורס נכנסים עמוק יותר לתוך החברה, נכון? בוא תן לנו איזה הצצה למה קורה בי בפנים.
נכון, אם אתה לוקח את שלושת הפילרים האלה, אם יש אתה שם עליהם לייר אחד, הלייר המחנה המשותף בעצם, טרנספורמציה דיגיטלית. בנקודה הזו, הכנסנו את סיילספורס, תכף אני אתייחס באיזה נקודה ולאיזה מטרה. שני מהלכים מרכזיים. אחד, להפוך מחברה שמוכרת רק מוצרים נהדרים, אנחנו קוראים לזה best of breed, נמשיך להתמקד למכור ולייצר מוצרים הכי טובים, אבל איך לוקחים את המוצרים האלה ומחברים אותם בעצם לסולושן, לפתרון. כלומר, בסופו של דבר, בעל הבריכה, מה הוא צריך? הוא צריך פתרון שינהל לו את המים ויוריד ממנו את כל כאבי הראש ויאפשר לו ליהנות מהבריכה. זה בעיה שלנו, לא בעיה של בעל הבריכה. כדי לייצר בריכה חכמה, אתה צריך לנוע רק, לא רק ממוצר טוב, אלא גם לייצר פתרון שלוקח גם את הרובוט, גם מערכות שיודעות לנהל את המים. כל זה מבוסס ענן, מבוסס דאטה, מבוסס אנליטיקה, AI ומשין לרנינג, ובסופו של דבר המטרה היא להגיע לבריכה אופטימלית עבורך. נקודה אחת. טרנספורמציה מהותית. נקודה השנייה, איך מנצלים את הפוטנציאל? איך אני מגיע למודעות לכך שלטכנולוגיה שתאפשר לנו להגיע לכל בעל בריכה ולהגיד לו, תקשיב, יש טכנולוגיה מדהימה, אתה חייב לקנות אותה. בנקודה הזו אנחנו מניעים את המהלך של טרנספורמציה דיגיטלית בהקשר של השיווק, מייצרים יכולות בעולם של הדיגיטל מרקטינג, מייצרים יכולות בעולם השירות, מייצרים יכולות בעולם הסיילס, וכל זה, בסופו של דבר, מביא אותנו לבחירה של הסיילספורס. אבל בהמשך, אני מניח שנדבר על זה, אני רוצה לתת דגש שלפני שהולכים לחפש פלטפורמה כמו Salesforce, יש כמה תהליכים במיינדסט של ההנהלה שצריך לעבור לפני שרצים ובוחרים טכנולוגיה כזאת או אחרת, נדבר על זה בהמשך.
אז בעצם מה שאתם עושים זה אתם מסתכלים על העסק שלכם מלמטה עד למעלה, ואומרים אנחנו צריכים לדבר עם כל הסטייקולדרס, עם העובדים, עם הספקים, עם הקליינטים, אתם פתאום רוצים לדבר עם כולם, ועושים חתיכת סוויץ' מאוד מאוד גדול, וזה בזמן שלכאורה אין שום בעיה עם החברה.
נכון. ואחד האתגרים, ופה אתה חייב להכניס את אלמנט המנהיגות. כי בסוף, אתה יודע, רוב האנשים שעובדים בחברה אומרים, מה נפלתם?
מה רוצה?
מה עכשיו העננים?
כן.
אז זה חלק מהתהליכי תקשור שאתה לוקח על עצמך בסבלנות, והמטרה היא להסיט בסוף את האונייה הענקית של מטרוניקס לכיוון קצת יותר טוב, יותר רלוונטי, שוב, כדי להשאיר אותה רלוונטית. איך אתה מסיט את האונייה הזאת, שעל הסיפון של העומדים 1,500 עובדים, ואתה רוצה להסיט אותה מהר מספיק כדי להישאר רלוונטי ולעשות את המהלך, אבל לא מהר מדי, שבסוף אולי תפנה את האונייה, ואתה מסתכל ונשארת לבד על הסיפון. והתהליך הזה הוא תהליך של מנהיגות של ההנהלה, הרבה סבלנות, הרבה תקשור, הקמה של צוותים חוצי ארגון, ולראות שכולם מעורבים, בנינו הרבה מאוד צוותים, הרבה מאוד יכולות. הבאנו, נכון, אנשים עם הידע הרלוונטי מבחוץ, אבל גם העצמנו את האנשים הקיימים, לא שכחנו את הפאונדיישן של החברה שהוקמה לתשתית של יכולות ואנשים נהדרים, ומצאנו דרך לשלב גם אותם, וגם את האנשים החדשים, וגם את הכיוון החדש, למסר שבסופו של דבר, התחושה שלי היום, אחרי 3 ומשהו שנים שאנחנו בתוך התהליך, שאנשים מבינים למה אנחנו עושים את זה, ויותר נכון, אני חושב שעברנו את תקופת הקורונה, והיכולות האלה שבנינו, בהקשר הדיגיטלי, והעובדה שמטרוניקס גם חיזקה מאוד את יכולות האי-קומרס שלה, והיום היא שחקן מאוד דומיננטי עם אמזון, ובנינו צוותים ובנינו יכולות לעבוד באמזון מרקט פלייס, שהיה מאוד רלוונטי בתקופת הקורונה, כי רוב הריטייל היה סגור. אני חושב שהוכחנו בשנת הקורונה, שבסך הכל המהלכים ומה שאנחנו בונים בחברה, הוא רלוונטי, הוא חשוב, והוא מייצר לחברה את ההמשכיות, שבגינה בכלל עיננו את המהלך קצת מחוץ לקופסה שאנחנו מדברים עליו.
אתה יודע, פורצים דרך הוא פודקאסט שמיועד בראש ובראשונה למנהלים. מנהלים שנתגלים באתגרים ומעוניינים ללמוד מהניסיון של מנהלים אחרים. כמו שאמרת, אתה בתוך התהליך הזה כבר תקופה לא מבוטלת, והאתגר שאתה מתמודד איתו הוא אתגר שמנהלים נוספים מתמודדים איתם. לפעמים הם מנהלים חברות שהם נהדר, אבל כואבת להם הבטן, הם רוצים להזיז את החברה ועכשיו מאיפה מתחילים. אז אם הייתי מבקש ממך לזקק עצת זהב למנהלים שנתקלים באתגר הספציפי הזה, מה היית מציע להם לעשות?
אולי שתי תשובות. אחד לגבי האסטרטגיה. אז כמו שאמרתי, אחד, זה נכון לייצר חזון ואסטרטגיה, אבל להשקיע הרבה מאוד מאמץ ולחשוב איך מחברים. איך מפשטים אסטרטגיה לרמה שבה אפשר לתקשר לכולם ולחבר את כולם, מאוד מאוד חשוב. הרבה פעמים זה נשאר ברמת מצגות וברמת הנהלה בחירה, אז אתה לא מסוגל באמת לעשות. אולי הצעה השנייה או דאבל קליק לזה, זה ההבנה שכל מהלך אסטרטגי, ובהמשך אני מדבר טיפה על הטרנספורמציה הדיגיטלית, הוא בסופו של דבר Change Management.
מה זה אומר?
Change Management אומר שבסוף, אתה יכול להביא מערכת נהדרת, אתה יכול לדבר על טכנולוגיה מדהימה, אתה יכול, יש המון המון חלומות, אבל בסוף כשאתה יורד לקרקע, מדובר באנשים, מדובר בתהליכים, וכשאתה מעביר ארגון, טרנספורמציה דיגיטלית לדוגמה, או שאתה לוקח חברה שיצרה מוצרים, אתה מעביר אותה לעולמות הסולושן, ענן וכו', זה שינוי של חשיבה, זה שינוי של תהליכים, וזה דורש הרבה מאוד עבודה עם האנשים עצמם. אחד, לבנות את הסקילסט הרלוונטי. 2, לאפשר לאנשים בצורה פתוחה לקלוט אנשים מבחוץ שמביאים את הידע, אבל הם לא היו בארגון. ואיך אתה בונה בעצם גם את המבנה ארגוני, איך אתה בונה תהליכים חדשים. כי המערכות האלה בסופו של דבר מכתיבות איזשהו תהליך שאתה צריך לעבור. אז אני אומר, לא לרוץ ולהטמיע טכנולוגיות, אלא לחשוב איך אתה בסוף מלווה בהטמעת טכנולוגיות, תהליכים ארגוניים, מבנה נכון, אנשים רלוונטיים ומשקיע הרבה מאוד בתהליך שאתה רוצה להטמיע.
זה מאוד מעניין, כי בעצם אתה אומר, תשימו לב לאנשים, תשימו לב לאנשים, תשימו לב לתרבות הארגונית. זה, אם יש עצה שאני יכול לתת לכם, זה אנשים. אנשים, אנשים.
נכון.
וזה מעניין, אתם חברה שמתעסקת ברובוטים.
נכון.
אבל אתה אומר, לא, אנשים.
אבל בסוף זה אנשים, אני גם אישית מאוד מאוד מאמין בעניין הזה, לא כסיסמה. ואתה יודע, הרבה פעמים מדברים על בוא נעבור לטרנספורמציה דיגיטלית. זה buzzword, כולם מדברים עכשיו להפוך להיות דיגיטליים, וזה בסדר גמור. אבל מעבר ל, אתה יודע, לאינישייטיב, לבאזוורד הזה, צריך בסופו של דבר, לפני שאתה רץ לבחור מערכת, תשב, תגדיר מהם המטרות העסקיות. מה אתה רוצה להשיג בסוף, כשאתה עושה טרנספורמציה דיגיטלית, בשביל מה? תגדיר את האינישייטיב, תגדיר את המטרות, תישאר ממוקד, תעשה סדר עדיפות בחלומות, כי החלומות בטרנספורמציה דיגיטלית, אתה יודע, אנשים, תשים ארבעה אנשים בחדר, הם יעופו עד פה. לא, ממוקד, שלושה ארבע אינישייטיב, כולם מתחברים אליהם, שמייצרים את הדרייב העסקי לעמוד בחזון והאסטרטגיה, זה חייב להיות מחובר לחזון והאסטרטגיה, ואז, once הגדרת את זה, וראית איך אתה בונה את הצוותים, ואיך אתה בונה את הגוורננס הניהולי, איך מקבלים החלטות בטרנספורמציה דיגיטלית, איך אתה מנהל את זה מבחינת האורגניזיישן, כל הדברים האלה תעשה לפני. once יש לך את זה בראש, לך ותבחר מערכת, ואני שמח שבנקודה הזו, שקלנו הרבה מאוד מערכות, ובסופו של דבר בחרנו בסיילספורס, אני חושב שהייתה החלטה נכונה, אנחנו היום משתמשים בסיילספורס, בכל הקלאוד שלהם, גם במרקטינג, גם ב-IoT, גם בסיילס, גם בסרוויס, גם באיינשטיין, וגם בעוד כלים שהם יביאו לנו בעתיד, אני חושב שהם נותנים לנו 360, אבל זה בא אחרי שאנחנו מאוד מאוד ברורים עם עצמנו, מה אנחנו רוצים להשיג בסיפור, וזה חוזר לאנשים.
אז אתה מדבר הרבה מאוד על מה עשה. הנה, כן, מצוות עשה. אני רוצה עכשיו להסתכל על זה מהכיוון ההפוך. מה היית מציע למנהלים להימנע מלעשות?
אני חושב שאני נגעתי בזה קודם, כל הסיפור של החיבור של האנשים. אני נגעתי בזה בעובדה שהרבה פעמים אתה רץ להטמיע מערכת ושוכח את האנשים.
כי הרי מדברים על טרנספורמציה דיגיטלית. טרנספורמציה דיגיטלית, בוא מהר נטמיע, נטמיע. זה טכנולוגיה, 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 ואתה אומר לפעמים שוכחים.
נכון, כי בסוף כמה סיפורים שמענו, שהמערכת מטרוניקס התמיע, חברה X התמיע מערכת מדהימה, פסי הטכנולוגיה, אבל בסוף, בסוף, אתה יודע, יש אדם עובד, שצריך לקום בבוקר ולהפעיל את המערכת ולהתנהל בתוך המערכת, ופה מתחילים הקשיים, ואז אתה מוצא את עצמך במצב שאם לא עשית את ה-Change Management, האנשים מוקיעים את המערכת ואומרים, תעזוב אותי מהמערכת הזאת, תחזיר אותי למה שהיה, ובמקום להתקדם בווקטור של עשייה ולעשות את הטרנספורמציה כולל הארגונית, אתה בעצם מוטט עצמך, מתעסק
אתה במגננה מאוד, מול האנשים
מגננה,
שלך.
מגננה, ואתה מסביר, ואתה מתעסק הרבה מאוד בלנסות לחסות על הפערים שנוצרו. זה לקח מאוד חשוב, כי אפשר להימנע מזה, אם אתה לוקח בחשבון את העניין הזה מראש, ומכניס את כל עולם ה-Change Management, ואת משאבי אנוש, ואת המיינדסט של המנהלים. שלא ירוצו להטמיע, אלא יסתכלו על האנשים ויראו איך הם רותמים את האנשים לתוך המערכת. אני חושב שזה לקח מאוד מאוד משמעותי, בסוף להיות מסוגלים גם להטמיע מערכת מדהימה, אבל גם לחבר את הארגון, ובסוף לעמוד בעיני שיהיה תאף שהחלטה.
דיברנו על זה שאתה עושה את זה כבר הרבה מאוד שנים. אם הייתי מבקש ממך ככה ממעוף הציפור להסתכל על המסע שעשית, יש איזושהי נקודה שאתה אומר, את זה הייתי עושה אחרת. לא הייתי משנה הרבה, אבל את זה, את הנקודה, את שם הייתי מחליט אחרת. יש כזאת נקודה שאתה אומר, שם אולי הייתי משנה?
כן. אני חושב שמי שמחליט ללכת למסע הזה, הוא מסע ארוך, מורכב, הרבה יותר ממה שאתה מדמיין. אוקיי? ומה שקורה, שאתה מתחיל להיכנס לתהליך, אתה בעצם מגלה את המורכבות ואת עומק ה...
קצת כמו שיפוץ של בית, לא?
נכון, בדיוק. אתה אומר, טוב, רק נשפץ את המקלחת.
השיש, רק אני מחליף את השיש.
אני חושב שזה חשוב להיכנס למיינדסט הזה מראש, לדעת אחד שזה כנראה יותר מורכב ממה שאתה חושב, כי אתה נוגע בעצם במה שנקרא בשורשים הארגוניים עד למטה בכל מה שדיברנו, לא רוצה לחזור. שתיים, זה כנראה קצת יותר יקר ממה שאתה רוצה, וכמנהל ומוביל חברה, אתה בסוף צריך גם להיות מסוגל לתקשר את זה לעובדים, לתקשר את זה לבעלי עניין, אנחנו חברה ציבורית, צריך לתקשר גם למשקיעים ולבעלים, ואתה צריך מראש להיות מסוגל ולבנות את היכולת להחזיק את כל המערכת סביבך ברמת הידיעה של למה נכנסים, כמה זה מורכב, כמה דרך יש לעשות וכמה כסף זה יעלה. אני לא, אין לי חרטה בדרך שבחרנו, יכול להיות שברמת תיאום הציפיות, אולי היה פה מקום לעשות עבודה טובה יותר, וגם אחד הדברים שקשה להוכיח, וזה לסיכום, הרבה מאוד דברים שנוכל למקסם מהמערכות והתהליכים שאנחנו מפתחים, ומתוך האינישייטיב, ה-ROI אליהם יכול להיות שיהיה רחוק יותר ממה שאתה חושב.
זה לא מיידי,
זה לא מיידי, כי אחד האתגרים זה, נו, התמעתם עכשיו מודול של סיילספורס ב-SL. למה לא? רגע. זאת אומרת, חלק מהדברים כמובן הם מיידיים, חלק מהדברים יותר קשה להגיד, אוקיי, זה קרה בדיוק בגלל כי עשיתי ככה. זה תהליכים ארוכים, אני חושב שזה מאוד חשוב. ROI יגיע, הזדמנויות עסקיות יגיעו, מודלים עסקיים שמטרוניקס תוכל להציע, יגיעו, בסדר?
סבלנות.
הרבה סבלנות.
זה מעניין, זה ממש כמו שיפוץ של דירה. אתה חושב שזה ייקח חודש, זה לוקח חצי שנה, אתה חושב שזה יעלה 100,000 שקל, זה עולה 400,000 שקל, אתה חושב שהחיים שלך ישתנו, והם ישתנו, אבל זה ייקח זמן. זה ממש אחד לאחד. אוקיי, בסדר גמור. תשמע, אייל, רגע לפני שאנחנו נפרדים, אתה תיארת קצת את המסלול שלך, ואנחנו ביקשנו מהאנשים של Salesforce לפתח לנו איזשהו כלי. הם מפתחים כלים כל היום, האנשים האלה. שיאפשר לנו להכיר קצת טוב יותר את האדם מאחורי הקול, במקרה הזה הקול שלך, והם פיתחו שאלון קצר מאוד, שקצת יציג למאזינים את הקיבוצניק הזה, שנקרא אייל טרייבר. אז הנה שאלון קצר במיוחד בשבילך, הנה השאלה הראשונה. מלחמת הכוכבים או מסע בין כוכבים?
מסע בין כוכבים.
מסע, קפטן קרק, עזוב אותך מהדארק סייד, זה לא, אוקיי, בסדר. אנדרואיד או iOS?
ברור, iOS.
זה ממש לא ברור, אתה אומר את זה כאילו זה אין שאלה בכלל.
יש לנו מלחמה בבית, אני אומר לכל המשפחה, אני יחידי ב-iOS, אני אומר להם, רבותיי, אתם מבזבזים את הזמן.
עד כדי כך.
עד כדי כך.
ברור, iOS, הוא אומר ברור, כאילו אני אמור לדעת, מה זה הברור אחרי זה. אוקיי, סופרמן או וונדר וומן?
וונדר וומן.
וונדר וומן, פמיניסט, אוקיי. קפה או בירה?
קפה.
גלידה שוקולד או גלידה וניל?
שוקולד.
לונדון או פריז?
פריז.
מה יש לך נגד לונדון? אני לא מבין, מה קרה?
לא יודע, אשתי ואני מאוהבים בפריז.
באמת? אתה מאלה שפריז, וזה תמיד זה המקום?
ואם אני אגלה לך שלא היינו בלונדון, אז...
וואו! אוקיי, אנחנו מיד סוגרים פה, לוחצים על סטופ בהקלטה. מוקדם בבוקר או מאוחר בלילה?
גם וגם.
גם וגם. זה חלק מהעבודה, זה בגלל שאתה עובד עם כל כך הרבה שווקים, אין מה לעשות, זה גם מוקדם בבוקר וגם מאוחר בלילה?
זה בג אישיותי, אני לא יודע לשאול.
זה באישיות שלך, הבנתי, זה לא קשור לעבודה בכלל. אמרנו, קיבוצניק. ספר או סרט?
בנקודות סרט.
סרט.
כן.
ולבסוף, הביטלס או הרולינג סטונס?
הביטלס.
עד כאן פורצים דרך להפעם, אייל, תודה רבה. אני חייב להגיד לך, יש לך חתיכת אתגר וחתיכת חברה מאוד מעניינת לנהל.
תודה, תודה.
עד כאן עושים טכנולוגיה, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים ופורצי הדרך שביניהם. אם אהבתם את השיחה הזו ואם נושאים כמו טרנספורמציה דיגיטלית ואתגרים ניהוליים מעניינים אתכם, עקבו אחר הפיד של פורצים דרך, אתגרים ניהוליים בעידן הדיגיטלי מבית סיילספורס בישראל. אפשר למצוא את הפודקאסט באפליקציה של רשת עושים היסטוריה, באתר של הרשת ובכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים. תודה לעורך ולמפיק שלנו יותם הלחמי, למנכ״ל דני תימור ולעורך הראשי רן לוי. אני דוקטור יובל דרור, ניפגש בפעם הבאה.
לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו בעושימהיסטוריה.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה מחנות האפליקציות של אנדרואיד.